ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף צדי דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו חי נושא את עצמו. 1. בבעלי חיים. 2. רק אצל אדם. הגמרא, את החי במיטה, מה שראינו במשנה, מי שמוציא מרשות לרשות. אדם חי במיטה, פטור אף על המיטה. למה מעיתין רבי נתן היא ולא רבנן? האם נאמר שהמשנה שלנו מסתדר רק עם שיטת רבי נתן ולא עם הרבנן? דתניא, המוציא בהמה חיה ועוף לרשות הרבים, בין חיים ובין שחוטין חייב. רבי נתן אומר על שחוטין חייב ועל חיים פטור, שהחי נושא את עצמו. אנחנו דיברנו על המושג הזה, חי נושא את עצמו, כשלמדנו את המשנה, אז אנחנו לא נרחיב שוב פעם על זה, רק נקבל את זה כהנחה. אז לפי התנא קמא, יש חיוב גם על הוצאת בהמות חיות. אז המשנה שלנו אומרת החי במיטה פטור אף על המיטה, אז זה נשמע כרבי נתן ולא כרבנן. אמר רבה אפילו תימה רבנן. המשנה שלנו יכול לסדר גם עם שיטת הרבנן. עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף. יש מחלוקת בעניין בעלי חיים חיים, אבל בעניין אדם גם הרבנן יקלו כמו רבי נתן. אז המחלוקת שלהם זה אך ורק לגבי בעלי חיים. ולמה? דמשרבתי נפשיו. מה זה דמשרבתי נפשיו? אומר רש"י למעלה בשורות הקצרות, משעמתים כלפי מטה ומכבידים עצמם להשמיט מיד הנוסען. אז זה טבע של בעלי חיים. אולי באופן פשטני נאמר הם לא משתפים פעולה, כמו שרשי ציין, הם משתדלים להשתמט מנוסיהם. ולכן אי אפשר לפי הרבנן להגיד על בעלי חיים חיים שהחי נושא את עצמו. ממשיך הגמרא, אבל אדם חי דנושא את עצמו, כפי שאמרנו בעבר, שאדם חי הוא משתף פעולה עם מי שנושא אותו. הוא לא רוצה ליפול, והוא מזיז את עצמו ומעביר את משקל גופו כמו שצריך, וזה הופך את המשימה הזאת של נשיאת אדם חי כחי נושא את עצמו. ולכן אפילו רבנן מודו שיש פטור על כך. אז המשנה שלנו שומרת את החי במיטה פטור אף על המיטה, זה יכול להיות תואם גם לשיטת הרבנן. אנחנו כאן מתחילים קושיה ארוכה, כפי שאתם רואים לפי הסימון בגמרא, בערך 8-9 שורות. אמר לי רב עדה בר אבא לרבה, והדתנן בן בתירה מתיר בסוס. הוא מתיר מחירת סוס, לא מחירת שאר בעלי חיים, אבל סוס הוא מתיר למכור לנוכרי. ותניה, בן בתירה מתיר בסוס מפני שהוא עושה מלאכה שאין חייבים עליו חטאת. הגמרא כאן לדעתי זקוק להקדמה, וההקדמה שנדרש נמצא ברש"י. אומר רש"י, מתיר בסוס למוכרו לנוכרי, בניגוד למכירת נגיד שור לנכרי, זה הוא לא יתיר, בפני שמלאכת הסוס, אם היה אדם עושה אותה, אין חייב עליה חטאת. המלאכה שסוס עושה, גם אם אדם היה עושה אותו, זה לא דבר שהיה חייב חטאת אם מבצעים אותו בשבת. לרכיבה עומד. הסוס עומד לאיזו צורך? לצורך רכיבה עליו. והחי נושא את עצמו. והדאסרו למכור בהמה גסה לנוכרי, כמו שאנחנו רמזנו מקודם שאסור למכור שור לנכרי. למה? משום שאלה ומשום שכירות אסור. וזה יבוא לידי ביטוי למחירה בלקראת שבת. אם אני מתיר מחירה של בהמה גסה לגוי, אני אבוא גם להשאיל בהמה שלי, של היהודי, להשאיל בהמה גסה לנוכרי, או אני אבוא להזכיר בהמה גסה לנוכרי. ובהמה גסה היא מיועדת לעבודת השדה, כמו חרישה. ואם אני עושה, אני היהודי עושה חרישה בשבת, אני עובר על איסור דאורייתא. ואם נכון, אם אני מוכר את הבהמה שלי והגוי ממשיך לעבוד איתו בשבת, אין בזה איסור, כי הרי הגוי קנה את הבהמה. אבל אם אני אשאיל הבהמה או אשכיר את הבהמה לגוי והוא יעבוד איתו בשבת, הרי יש כאן איסור, יש חיוב להשבית בהמות של יהודים ממלאכת, מעשיית מלאכה בשבת. אז אם אני מתיר למכור, אני גם אבוא להשאיל לו. ולזה אנחנו חוששים כשמדובר בבהמה גסה. וממשיך רש"י, וסוס אינמי דמושיל ומוגר, וסוס אם אני אפילו אגיע לכך שאני אשאיל לו או אזכיר לו, לאו איסור דאורייתא איכא, שאין זו רכיבה מלאכה אצל הסוס. וגבי אזהרת שפיטת בהמה מלאכה כתיבה, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ותרב וכולי ובהמתך, כתוב, אבל כתוב מלאכה, רכיבה אינה מלאכה. ולכן רבן בתירה הוא מתיר מחירת סוס לגויים, מפני כמו שהגמרא אמרה, כמו שקראנו, מי שעושה בו מלאכה שאין חייב במלא חטאת. זה בעצם אינו מלאכה באמת, זה רכיבה, וזה דבר שלא חייבים עליה חטאת. ממשיך הגמרא, ואמר רבי יוחנן בן בתירה ורבי נתן אמרו דבר אחד. ראינו שרבי נתן מקיל בעניין בהמות חיות ונסיעתן בשבת, ובן בתירה מתיר בסוס, ולפי רבי יוחנן השיטות האלו, בן בתירה ורבי נתן, הם יסכימו זה לזה. והיא אמרת דלא, אם תגידו כמו רבה, דלא פליגי רבנן עלי דרבי נתן, אלא בבהמה חיה ועוף, משום דמשרבתי נפשיו. אבל אדם הרוכב על הסוס הוא פטור דחי נושא את עצמו, וזה נאמר בתוך שיטת רבי נתן. דהיינו רבי נתן יסכימו, או הרבנן יסכימו עם רבי נתן, מי איריה בן בתירה ורבי נתן. למה רבי יוחנן מציין בן בתירה ורבי נתן, ואמר אפילו רבנן מודו? זה לא רק רבי נתן, זה גם הרבנן יודו כשמדובר באדם הרוכב על סוס, חי נושא את עצמו, ואין בזה שום איסור שבת. וממילא מה שבן בתירה מתיר בסוס בגלל שאין בו מלאכה, אין בו איסור שבת, גם רבי נתן וגם הרבנן יסכימו לכך. הגמרא עונה, כי אמר רבי יוחנן, כשרב יוחנן אמר בן בתירה ורבי נתן, והכוונה רבי נתן ולא הרבנן, שבן בתירה ורבי נתן אמרו דבר אחד, בסוס המיוחד לעופות. הרבנן, בל נשכח, לא מתירים בבעלי חיים. הם אמרו, דמשרבתי נפשיו. אבל רק באדם הרוכב הם מתירים משום דחי נושא את עצמו. אז לכן אם רבי יוחנן אמר את דברו בסוס המיוחד לעופות, זה רק רבי נתן שאומר כבן בתירה. חשוב לציין את הערת התוספות, בסוס המיוחד לעופות ובן בתירה מתיר בסוס בכל הסוסים כאמר. ולכן אפשר לשלב בין השיטות בן בתירה ורבי נתן, אבל לא הרבנן. הגמרא שואלת, ומי איכא סוס המיוחד לעופות? הגמרא עונה, אין איכא דבי וידן. ונפנה לרש"י, דבי וידן של ציידי עופות שנותנים על הסוס עופות כשהם חיים, כגון נץ ומינו, סוג של עוף, לצוד שאר עופות, ולא משרבתי נפשיו. הם לא מכבידים על נסיעתן, דלא קשירי, הם לא קשורים. והשתה נמי, החי נושא את עצמו, ומשום הכי, אמר רבי יוחנן, בן בתירה ורבי נתן אמרו דבר אחד. כעת אנחנו רואים צורת מעוין סביב רבי יוחנן, ובשוליים תחת הכותרת מפנה כתבנו שני מימרות של רבי יוחנן בעניין חי נושא את עצמו שנראים קשים הדדי. אז אנחנו רואים פה ובעוד שתי שורות שוב פעם רבי יוחנן. הגמרא, אמר רבי יוחנן, ומודה רבי נתן בכפות. רבי נתן שעד עכשיו היה מקיל, הוא מודה להחמיר בבעלי חיים וגם באדם שהוא כפות. ואז אני לא אוכל לומר חי נושא את עצמו. אמר לרב עדה בר מתנה לאביי. והני פרסאי, אנשי פרס, דקמן דחפיתי דמו. ואמר רבי יוחנן בן בתירה ורבי נתן, כאן הדגש על רבי נתן, אמרו דבר אחד. ומה הם אמרו? הם התירו מכירת סוסים לפרסאים. אז אם כן, אמרת מקודם שרבי נתן יחמיר בכפות, אבל כאן אנחנו רואים שרבי נתן מתיר למכור לאנשים האלו שהם ככפות. אז אם מתאים למכור לאנשים שהם ככפות, אז מה יש? שרבי נתן לא מחמיר בכפות. הגמרא עונה, הטעם בעניין הפרסאים, הם לא באמת כפותים. זה שהם נראים כלא זזים, רמות רוחה ודנקת להו. זה סוג של גאווה, שהם יושבים כמו מאובנים על הסוס, אבל זה לא באמת, אומר רש"י, רמות רוחה, גסות. והדה לא מסקו בקראיו, זה שהם מעדיפים לרכוב ולא ללכת, גסות הוא. והוכחה לכך שהם לא באמת ככפותים, דהו פרדשך, היה אחד כזה, זה אומר רש"י סרדיות, מין אדם ממונה, איש שלטון, דרתח מלכה אילויה, המלך התרגז עליו, וראית לטה פרסי בקראי, ותראו איך שהוא רץ שלוש פרסאות ברגליו. אז הם לא באמת כפותים. את המת מלמיטה חייב, וכן כזית מן המת, ורבי שמעון פותר. אמר רבא בבא חנה, אמר רבי יוחנן. ואמר רבי יוסף, אמר רבי שמעון בן לקיש. פותר היה רבי שמעון, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אף במוציא את המת לקוברו. לפני שנתקדם, נתייחס לנושא שכתבנו כאן בסוף עמוד א', הסבר ששיטת רבי שמעון דפותר במשנה על הוצאת מת וכזית מן המת. אז אנחנו כאן הגענו לעמוד ב' וקראנו שרבי שמעון היה פותר אף במוציא את המת לקוברו. לא רק במוציא את המת מהבית כדי לסלק את התומה מן הבית, אלא גם אם היה מטרה שהמת יגיע לקבורה, דהיינו אפילו שההוצאה הייתה לצורך המת, פטור. אומר רש"י בשורה הראשונה, אף במוציא את המת לקוברו ולא תימה, לא פטר אלא במניחו לחוץ, כי אין צורך לא לגופו של מוציא ולא לגופה של הוצאה, ואפילו הוא צורך המת, פטור. מה שחשוב להדגיש פה, ההוצאה לא הייתה לצורך המוציא, האדם שהוציא. הוא היה מעדיף שלא יהיה את המציאות הזאת בכלל. אבל גם שקיים המציאות הזאת, ההוצאה הוא הייתה לצורך המת, אבל לא לצורך האדם המוציא, צורך לעצמו. אמר רבא, הוא מודה רבי שמעון שיש כן חיוב במי שהוציא במור מהדר לחפור בו וספר תורה לקרות בו דחייב. אם בשבת אדם הוציא את הכלי חפירה המור לחפור בו, זה היה בביתו, הוציא אותו לרשות הרבים ששם הוא התכוון להשתמש בו, או היה לו ספר תורה בבית והוא הוציא אותו לרשות הרבים כדי לקרות בו שם במקום אחר, שהוא חייב. אז הגמרא שואלת על רבא, ואיזה צורך היה לרבא להשמיע לנו את זה? פשיטה, מה שאמרת זה פשוט, דאי הנמי מלאכה שאינה צריכה לגופה, אם תגדיר את ההוצאות האלו כמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה מושג שדיברנו עליו בדפים הקודמים, אין צורך לחזור עליו. אז אלא מלאכה שצריכה לגופה לרבי שמעון, איך היא משכחת לה? זה די קיצוני, שאם הוצאות כאלו של המעדר או של הספרתה יהיה פטור, אז מתי יהיה חיוב בכלל? אז הגמרא עונה, לא, אני צריך את אמירתו של רבא. מהו דתימה? עד דאיקה, אין חיוב, עד שקיים לגופו ולגופה. כגון, מור, שאדם הוציא את המעדר מביתו, לעשות לו טס ולחפור, כאילו לעשות איזושהי תיקון לכלי עצמו, זה הטס. רש"י מסביר מה זה הטס, למעלה אומר מראה שנרצף פיו, מתכהה השפה של אותו, של הברזל של אותו מעדר, וצריך להושיב עליו כמין טס טק שראוי לחפור. זה הטס, ולחפור זה שימוש של אותו מוציא. ובמקביל המקרה השני, ספר תורה להגיע ולקרות בו, שאין חיוב הצעה אלא אם כן אתה מוציא אותו לשם הגעה, שזה לצורך הספר תורה עצמו, ולקרות בו זה לצורך המוציא. כמה שמלן, זה מה שרב אומר, שאין צורך שמספיק בצורך למוציא בלבד כדי לחייב אותו, ולא צריך לגופו ולגופה. ההוא שחווה מת, גופה, דהווה בדרוקרה, זה שם מקום, שרה, זה היטיר, שרה רב נחמן יצחק להפוקי לקרמלית, להוציא את הגופה מברשות היחיד לקרמלית, שאיפה שהוא היה עכשיו הוא היה מוטל בביזיון, או כך אומר רש"י, שמוטל בביזיון או בדליקה או בחמה, או הוא היה, אולי היה מונח בחצר ששם השמש היה גורם לריקבון. ורש"י אומר, ואם משום טלטול, אם תגיד שהרי יש בעיה בכלל של טלטול מוקצה כאן, לא, מניח עליו כיכר או תינוק, אז אין בעיה של טלטול, וזה רק העניין של הוצאה. וכאן אנחנו מדברים על הוצאה מרשות היחיד לקרמלית, שהוא רשות ורבנן. אמר לי רבי יוחנן אחווה דמוברי דרבנה, הוא שאל לרבנה בר יצחק, הוא שאל את רבנה בר יצחק שהוא זה שיתיר הוצאה לקרמלית, כמן האתר שלך כרבי שמעון, אמר דפטר רבי שמעון מחיוב חטאת, איסור דרבנן מי העיקה. גם רבי שמעון שהוא היה מקל במלאכה שאין צריכה לגופה, אבל הוא הקל לומר שאין חיוב חטאת, אבל איסור דרבנן יש. רק נזכיר, אנחנו מדברים על רבי שמעון שראינו במשנה שפטר בהוצאת המת. אם כל הכולה שרבי שמעון אנחנו שואלים עכשיו הוא פותר מחיוב חטאת, אבל איסוד רבנן יש, איך אתה מתיר? אמר לי הלוקים דאילית בעת, זה ביטוי של שבועה נגיד, או אמירה חריפה. אומר, ואפילו לרבי יהודה, אפילו רבי יהודה שהוא מחייב במלאכה שאין צריכה לגופה, הוא היה מתיר כמו שאני פסקתי. דמי כאמינה לרשות הרבים, אתה מצטט רבי שמעון ועל הדרך רבי יהודה, הם דיברו על הוצאת המת לרשות הרבים. אני לא דיברתי בכלל על הוצאת המת לרשות הרבים לקרמלית כאמינה, אני דיברתי על הוצאת המת לרשות דרבנן, ומאחר שנכנסנו לתחום של דרבנן, גדול כבוד הבריות שדוחה את לא, או את לא תעשה שבתורה. אנחנו נסתכל ברש"י להפוקי לקרמלית, שהיה מותר בביזיון או בדליקה או בחמה, ואם משום טלטול מניח עליו כיכר או תינוק. ממשיך רש"י, לא תעשה, איזו לא תעשה שהטלנו כשמדובר ברשות דרבנן? לאו דלא תסור, כי הכה הלאו שאוסר אי צייתנות לדינים דרבנן, אבל כשמדובר בשיקול של כבוד הבריות, כמו שראינו ברש"י, האיסור דרבנן לא עומד בפני השיקול של כבוד הבריות, אלא מותר להוציא את המת ממצב של ביזיון לקרמלית, ואין שום חשש. תנן התם התולש סימני תומעה והחווה המחיה עובר ולא תעשה. אנחנו כתבנו בשוליים בתור נושא התולש סימני תרה שני שרות לבנות של בהרת. אנחנו מדברים כעת בתחום הנגעים, הצרעת, והמקור שקראנו עכשיו שהוא משנה במסכת נגעים אוסרת ביטול סימני הצרעת, סימני התומה. אז אחד מהסימני תומה הם שתי שערות לבנות שצומחות מתוך נגע צרעת, ויש עוד סוג של נגע שרשי כותב בדיבור המטרה ויחווה את המחיה, מחיית בשר חי, והוא סימן תומעה בסית, והחווה זה לבטלה משום מחיה ולתרה. בפעולה הזאת של הקביעה של אותו נגע, הוא מתהר את עצמו, ואסור לפעול בצורות כאלו לשם תרת הצרת, אלא כמו שהתורה אומרת שרק אם הזמן שעובר קורה שינויים לנגע ואז הוא ניתר. אז דיברנו על תלישת סימני תומה, שזה עניין של תלישת אותם שתי שערות לבנות שבתוך בהרת, שזה נגע צרת. ממשיך הגמרא, איתמר, אחת משתיים חייב, לאו דווקא תלישת שתי השערות, גם תלישת שערה אחת משתיים גם עובר על על, על, על התורה שאומר הישמר בנגע צרת. אחת משלוש, מה אם היו שלוש שערות לבנות? אנחנו יודעים שאם הוא תלש אחד משתיים, אז אין כאן מתמה, רק אם יש שתי שערות אז יש את התומה, אם אין שתיים אז הוא לא תמה. מה אם היו שלוש שערות והוא תלש אחד מהם? האם גם בזה הוא עובר על האיסור של הישמר בנגע צרת? רב נחמן אמר חייב, רב ששת אמר פטור. רב נחמן חייב, אהני מעשיו, נכון נשארו שתיים, אבל זה שהוציא אחד מועיל דאי משתק לאחד האחריתי, אם יינטל משם, יילקח משם עוד אחד, אז לתומה זה יישאר רק אחד. אז תודות למה שאני עשיתי, תלשתי אחד, הכנתי את הבסיס שכך שאם יילקח יינטל עוד צרה אז הוא יהיה טהור. רב ששת אמר פטור, השתמיע לא היתה לתומה. מסתכלים על המעשה העכשווי, היו שלושה, הוצאתי אחד, נשארו שתיים, אז הוא נשאר תמי. אמר רב ששת, שהוא פתר בתלישת אחת משלוש, מנה אמינה לה, תתנן, ממשנתנו אפשר ללמוד את שיטתי. וכן כזית מן המת, וכזית מן הנבלה, חייב. מי שהוציא כזית מן המת, מרשות היחד לרשות הרבים, חייב. החצי זית פטור, החיוב הוא על הוצאת זית, לא חצי זית. וזה מה שדייקנו מהמשנה, היי ותניה חצי זית חייב, זה נראה סותר, אז יש ליישב. מה אליו הדתניה חייב, שהוא חייב בשבת בהוצאת חצי זית, דפיק חצי זית מכזית. ואז אנחנו אומרים אהני מעשיו, כי כעת לא נשאר שיעור תומה בבית, אז הוא תיהר את המצב של תומה בבית. והדנן פטור, ואפק חצי זית מכזית ומחצה, כי עכשיו לא לא סילק את התומה, נשאר כזית. היה כזית ומחצה, חצי זית. הוציא חזית, חצי זית. מה נשאר? כזית. אז הבית עדיין תמי. אז זה נקרא לא אהנו מאסף. ורב נחמן, אידי ואידי חייב. ושני המקרים שציינת עכשיו, הוא יהיה חייב. ועד אתנן פטור, אבל מה לעשות? האם דייקנו שאם הוציא חצי זית הוא פטור, ואפיק חצי זית ממית גדול. תוספות אומר, מית גדול זה לאו דף גדול, אלא כלומר משני זיתים או שלושה. אז הוא יהיה פטור. אבל אם היה כזית ומחצה, והוציא חצי זית, הוא הכין את השטח לקראת תומה בהוצאת עוד חצי זית. אז בזה רב נחמן הוא גם לשיטתו למה שנאמר מקודם. הגענו למשנה חדשה, הנוטל ציפוניו זו בזו או בשיניו, וכן שערו, הוא תלש שיער ראשו בידו, וכן סבמו, וכן זקנו, וכן הגודלת, גודלת שערה, וכן הכוחלת, זה עיניה, וכן הפוקסת. יש כאן ברשי שני פירושים. וכן הפוקסת, אומר רשי, יש מרבותיי אומרים מתקנת שערה במסרק או בידיה, ויש שמפרשים פח הבצק, הכמין בצק על פניה, כשנוטלו מאדים הבשר. הגמרא תתייחס לפעולות האלו שאנחנו אומרים כאן רבי אליעזר מחייב, וחכמים עושים משום שבות שעשו מדרבנן. לפי רבי אליעזר מדובר פה על תולדות של מלאכות, והגמרא תשייך את הפעולות האלו לאבות שלהם. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה אנחנו רואים צורת משולש, הם מימרות של רבי אליעזר שהוא אמורה, כי במשנה ראינו התנא רבי אליעזר שלא נתבלבל. אז המימרות של רבי אליעזר בעניין נטילת ציפורן, אנחנו הוספנו מספרים רומאים. אחד זה באיזו אמצעי, ביד, בכלי, ומספר רומאי 2 מתייחס למי? לעצמו, לחברו. הגמרא, אמר רבי אליעזר, מחלוקת, מה שראינו במשנה, בין רבי אליעזר התנא וחכמים, ביד. זה אתה נוטיל את הנאמר ליל ביד, אבל בכלי, דברי הכל חייב. פשיטה, אני הייתי יכול לדעת זה בלי רבי אליעזר האמורה. למה? זו בזו תרן, זה ביד. המחלוקת הוא הנוטל את ציפוניו זו בזו, וכן שרו, זה ביד, לא בכלי. מהו דתמה? בלי האמורה היה מקום לחשוב רבנן בכלי נמי פטרי. מה שראינו במשנה שהחכמים פותרים מדורייתא, זה גם כשמדבר בכלי. זאת אומרת, מי שנוטל את שערו בכלי יהיה פטור. ולמה? מה היה הווה אמינא? שהאיסור של הורדת השערות, שזה שייך למלאכת גוזז, אולי זה שייך רק בצמר בהמה. אני קורא עוד פעם, מה עוד תימה? רבנן בכלי דמי פטרי, כי כפי שאמרנו שהמלאכה שייך אצל בעלי חיים, לא אצל אדם. והד קטני זו בזו, אז למה אם בכלי גם פטור, למה המשנה מתמקדת בהוצאה או בנטילה בידיים? להודיע אחר כוחו דרבי אליעזר שהוא מחמיר אפילו ביד, לא רק בכלי, הוא מחמיר אפילו ביד. כמה שמלן, זה מה שרבי אליעזר אומר, שבכלי גם הרבנן יחייבו, שדברי הכל חייב, גם הרבנן יחייבו. The Amal Rabbi Elazar, Machloket Na'atzmo. דיברנו על הנוטל ציפורניו זו בזו, זה קיים כשמדובר בעצמו, ואז קיים המחלוקת. אבל לחברו, דברי הכל, פטור. כשמדובר בהוצאה של הדברים האלו לחברו, אומר רש"י, אבל לחבר אין יכול לאמן את ידו ליטול יפה בלי כלי. אז הגמור שואלת שוב פעם על רב אלעזר, ברור שהמחלוקת הוא לעצמו, פשיטה ציפורניו תלן, זאת אומרת ציפורניו של עצמו, מהו דתימה? היה מקום לחשוב אם לא היה האמירה של האמורה רב אלעזר, שמה רב אליעזר שהוא מחמיר במשנה לחברו נמי מחייב, גם הנוטל ציפורני חברו יהיה חיוב. והד קטני ציפוניו, זה שהמשנה התמקדה בציפוני עצמו, לדיח הכוחן דרבנן כמה שהם מקילים. כמה שמלן, דברי רבי לזר, רבי לזר המורה, מלמד שהמחלוקת הוא רק לעצמו. אבל לחברו, דברי הכל, פטור. כלומר, גם רבי אליעזר התנא יקל. מצטט הגמרא מהמשנה, וכן שערו וכו'. תנא, הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב. וכמה מלוא פי הזוג? אמר רב יהודה, שתיים, שתי שערות. זה מלוא פי הזוג, מלוא ראש המספריים. הגמרא שואלת, והתניא, בהי באותו ברייתא, ולכורחה שתיים. יש איסור להוציא שערות מראשו, לא תשימו כורחה, ככה כתוב בספר דברים. אז השיעור לכורחה, לתלישת שערות במסגרת כורחה הוא שתיים. אז לכוחה שתיים, לא לאיסור שבת. נבהיר את דברינו. ראינו ברייתא שאמרה הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב, בהמשך הוא לכוחה שתיים. אז לכוחה שתיים, מלוא פי הזוג זה משהו אחר. הגמרא עונה, אימה וכן לכוחה שתיים. תניא נמי אחי, כמו רב יהודה, הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב, וכמה מלוא פי הזוג? שתיים. רבי אליעזר אומר, אחת. דהיינו, לפי שיטת רבי אליעזר, גם בהוצאת שיער אחד חייב, ולא צריכים דווקא מלוא פי הזוג. ומודים חכמים לרבי אליעזר, בגלל שהחמיר בנטילת שיער אחת, החכמים יודו לו במלקת לבנות מתוך שחורות. אם לאדם יש שערות שחורות ושערה אחת לבנה, שאפילו אחת חייב בנטילת, אפילו אחת הוא יהיה חייב בשבת, כי באחת יש כפידה מצד הבן אדם שלא ייראה כזקן. בדבר זה, הוצאת שערות לבנות מתוך שחורות, אף בחול אסור. זה לאו דווקא בשבת. נכון, בשבת זה יכול להיות עבירה של איסור מלאכת שבת. אבל בחול גם אסור, נכון, אין מלאכת שבת, אבל אסור משום שנאמר לא ילבש גבר שמלת אישה. אז הנהגת נשים, הנהגה נשי על ידי גברים, הוא נכנס לאיסור הזה שלא ילבש. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ציפורן שפירש רובה וציצין שפירשו רובן. ציצין הם רצועות דקות של אור, אומר רש"י, הפורשות מאור האצבע סביב הציפורן. זאתם רצועות דקות של אור, שאומרת ממשיך הגמרא שפרשו רובן, ביד מותר, בכלי חייב חטאת. זה נשמע כהגדרה כותבי, היתר גמור אם אדם מוציא אותם ביד, איסור דורייתא אם אדם עושה את זה בכלי. שואל הגמרא, מי איקרא מילי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה? אומר רש"י, מי איקרא מילי, כיוון דבכלי חייב חטאת, ביד איקרא שבות, אז היינו גוזרים, אוסרים ביד, גזירה עתו כלי. מה פתאום שתגיד על ביד ימותר אתר גמור? אז הגמרא מתקנת ואומר, הכי כמר, פירשו רובן, עם הציפורן או אותם ציצין פירשו רובן, ביד מותר, בכלי פטור אבל אסור. לא פירשו רובן, זה עדיין רוב מחובר, ביד פטור אבל אסור, בכלי חייב חטאת. אז רואים שהיחס בין כלי ויד הוא נקרא לזה בדרגה אחת ביניהם. אם משהו אסור מדורייתא, אז השני יהיה פטור אבל אסור, ואם הראשון הוא פטור אבל אסור, אז השני יהיה מותר לכתחילה. אמר רב יהודה, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אמר רב אבר בר חנה, רבי יוחנן, והוא ההתר של רבי שמעון בן אלעזר בעניין פירש רובו, והוא שפירשו לכלפי מעלה ומצערות אותו. רש"י מסביר, כלפי מעלה לצד הציפורן התחילו לפרוש, ודקה מצערו לתפי. אז כל ההתר הוא מוגבל למציאות הזאת. וכן הגודלת, ראינו במשנה פעולות האלו, גודלת, כוחלת, פוקסת, וכאן הגמור רוצה לדעת משום מי מחייבה הפעולות האלו, מה האבות מלאכות שלהם. אומר הגמרא, גודלת, כוחלת ופוקסת, משום מי מחייבה. אז אנחנו כאן בשלב ראשון, אנחנו גם נראה שימוש בפס כפול, ובתחת הכותרת מבנה כתבנו שתי דעות בדברי רב יוסי בר חנינה בעניין הנעל, כלומר עניין משום מי מחייבה. אז הגישה הראשונה, אומר הגמרא, אמר רבי אבן, אמר רבי יוסי בר חנינה, גודלת משום אורגת, זה האב מלאכה, כוחלת משום כותבת, פוקסת משום טובה. בעניין פוקסת, כשלמדנו את המשנה ראינו שני פירושים, אחד היה מתקנת שרה במסרג או בידיה, והשני היה עניין של איזו טיפול קוזמטי על ידי הדבקת בצק על הפנים. אז הגמרא, ואיך טובה נכנס לעניין הזה? אז רש"י בשורה האחרונה אומר, טובה שמתקנת שרה בין אצבעותיה ופושטתו כשהוא נכרח, זה פעולה של טביעה. ולשון השני, עניין של הבצק, עושה מאותו בצק כמין חוט. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרו רבנן כמידו רבי אבור, אחרי ששמענו את הפירוש של רבי אבן, אמר רבי יוסף חנינה, רבנן פנו לרבי אבור וכי דרך אריה, וכך אתה אמרת שגודלת היא בעיה, היא תולדה של אורגת, אבל זה אורגת משונה, וכי דרך אריגה, בכלל זה האם זה הדרך של אריגה, וכי דרך כתיבה בכך, באותו איפור שהיא שמה סביב העין, עין, אותו כוחלת, אתה רוצה לחייב את זה משום כותב, האם דרך כתיבה בכך, וכי דרך טביעה בכך? אלא אמר רבי אבור, אחרי שהרבנן העירו הערתם, אז רבי אבור מביא פירוש נגיד פירוש שני, שלב שני בהבנת דברי רבי יוסי בחנינה. אז אלא אמר רבי אבאו דדידי מפוסל מיני דרבי יוסי ברא בחנינה. אנחנו ממשיכים לדף צדי הי עמוד א'. כוחלת משום צובעת, גודלת ופוקסת משום בונה. גודלת ופוקסת, פוקסת לפי הפירוש הראשון זה העין של תיקון השערות. אז הגמרא אומרת שזה הפעולות האלה שגודל ופוקסת משום בונה. שורת הגמרא וכי דרך בניין בכך, הגמרא אומרת כן, אין, נכון, כן, כי לדרש רבי שמעון בן מנסיה הפסוק בבראשית אומר ביצירת האישה ויבן השם אלוקים את הצלה, מלמד שקיראו הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה אצל אדם. קיראה זה קליעת שערות, הוא הכין לאדם את חווה על ידי סידור השערות בקליעה, ושכן בקרחי הים קוראים לקלעיתה בנייתה. אז הפסוק אומר שוייבן, המשמעות המילולי נשמר על ידי שפות של אומות בקרחי הים, שאנחנו קוראים לזה קליעה והם קוראים לזה בניתה. עד כאן שיעורנו להיום.